אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כל כבודה עם הניה שוחט.
כבודן שמח, יום חמישי שמח, מה שלומכם? ראש חודש היום, חודש טוב. אנחנו יום חמישי בשבוע, ערב פרשת חוקת, אני הניה שוחט איתכם עד השעה 11. איתנו מנדי גרוזמן, עורך אותנו, ואבי שמי מפיק אותנו, ושרון לרנר על הביצוע הטכני. קולי קצת צרוד, מצונן, עדיין זוחלת לי לאט לאט מערבות הצינון. אבל רציתי לספר לך משהו מרגש. אני גיליתי אתמול בערב מי המאזינות שלי. המאזינות שלי הן גרות בעיר יפהפייה שקוראים לה מעלות תרשיחא. ולמה? למה אני אומרת לכם את זה? אתמול הופעתי במעלות תרשיחא, זה גם הסיבה כזה לכל העייף שלי, כי מי שיודע זה נסיעה של איזה שבועיים כזה להגיע למעלות, הלוך וחזור. ואז כזה מטפטפות באות אליי ואומרות לי, אנחנו מקשיבות לך, אנחנו מקשיבות לך. אמרתי, מה? במעלות יושבות כל המאזינות. ואז אחת הוסיפה באמת את המשפט המחמיא, אמרה, כן, זה הרדיו היחיד שקולטים פה. אמרתי, תודה, באמת פה זה באמת שדרגת את המחמאה, אבל זה היה ממש כיף. אז בוקר טוב לכן, מאזינות ממעלות, ותכף גם יסמסו כנראה מאזינים ומאזינות ממקומות אחרים, יגידו, אנחנו מאזינים לך גם בזה, גם בבקאל, גרביה וכו'. זהו, אז קודם כל אני אגיד את המספר שלנו ל-SMS-ים, 055-966-3991, 055-966-3991. היום אנחנו נפצה על שבוע שעבר, הייתה לנו מרועיינת שנפלה לה ככה, ואנחנו נשיב אותה היום, נשיב את כבודה בחזרה, ויהיו עוד כמה וכמה דברים. אבל קודם כל נשמע שיר, נרגע, ננשום, ומיד אחר כך מרועיינת ראשונה שלנו. וגם רציתי להגיד לכם משהו חשוב, עוד משהו מרגש שקרה אתמול במעלות. תבינו איזה אנשים מיוחדים יש במעלות. אני עומדת לי מול בר המזון, ויש בו כל מיני מאכלים ואוכלים, ואני מתלבטת. עכשיו, לא התלבטתי אם לאכול, כי אני, כמה שאני דבובונית מזון, אני לא אוכלת עכשיו לפני הופעה רציני וזה. אני מסתכלת על המזון, ואז באה מאחורה אישה נורא נחמדת, אומרת לי, אני רואה שאת מתלבטת, אני רוצה להרגיע אותך. אמרתי, מה, כאילו, מה התכוונת? ואז היא אומרת לי, הפיצה מזונות. אמרתי לה, אין, את אישה כלבבי. זאת בכלל לא הייתה התלבטות, אבל זה, כאילו, אמרתי, איזה יופי, איזה העצמה נשית זה לבוא ולהגיד לאישה, הפיצה מזונות.
כל כבודן.
המרואיינת הראשונה שלנו, אני אספר לכם עליה, קוראים לה רונית כפיר. רונית כפיר היא סופר וומן, היא גם מעצבת פנים, מתכננת, קריינית, בעבר הגישה תוכניות רדיו וטלוויזיה, אבל היופי הוא שהיא לא שומרת את כל האנרגיות האלה לעצמה. אני בטוחה שהרבה מהמאזינות שומעות את השם ומזהות אותו או שמעו עליו. רונית עוסקת ממש בעבודת נפשות, לבוא ולהגיד לנשים שיהיה לכם מאוד נעים לבקש כסף. בוקר טוב רונית.
בוקר טוב.
מה שלומך?
תודה רבה לטייטל הזה. קודם כל, אני רוצה לדייק, אני כבר בשנתיים האחרונות לא מעצבת פנים. הייתי 20 שנה מעצבת פנים, ועל סמך הניסיון שלי בעבודה הזאת, בעבודה עם לקוחות, כן. ובניהול של עסק עצמאי, התחלתי את ההרצאות ואת הדברים שאני עושה היום. אז היום זה עיסוקי היחידי.
אבל אם את נכנס נגיד לסלון של חברים, וזה לא קופץ לך עיצוב, כאילו, זה לא
קופץ
אינסטינקט?
לי, כן, כן. כשאני מחמיאה, אתמול נכנסתי לביתה של יהודית קס, והחמאתי לה על הבית יפה, והיא מאוד שמחה, כאילו זה קצת
קיבלה אישור.
מול רופא שיניים.
כן. אז ככה, באמת, אני נחשפתי אלייך דרך, קודם כל, גם בפייסבוק המון ראיתי את השם, אבל אז שמעתי כמה פודקאסטים, וזה היה ממש מחכים. אני ממליצה לכם סתם פשוט לכתוב רונית כפיר בפודקאסטים, ותמצאו אותה מתארחת בכל מיני מקומות וזה, ופשוט כיף לשמוע. אז לטובת המאזינות וגם המאזינים שלנו, אני אשמח באמת שתספרי לי מה זה המעבר הזה מלא נעים לי לנעים מאוד, ואני גם מבינה שזה פונה לא רק לעצמאיות, גם לסחירות, נכון? בכלל?
נכון. נכון, אתמול הייתה לי הרצאה שחלק מהאנשים בקהל היו שכירות וחלק יזמיות. אני מכירה את זה היטב כעצמאית, כי כשיש לך עסק עצמאי, אז את הכל, את כל הפונקציות בעסק, את המנהלת, את מנהלת השיווק, מנהלת הרכש, מנהלת החשבונות, אז את לומדת את כל האספקטים של ניהול של עסק, ואת צריכה כל הזמן לדבר על עצמך, ומה זה צריכה? כדאי שתעשי את זה.
את
רבות,
המוצר.
לא מאוד, את המוצר, את השירות, והרבה מאוד נשים עושות, יודעת, יש להן עסק עצמאי שנותן שירותים מאוד מגוונים, אבל הן לא כך אוהבות את כל הקטע הזה של לדבר על עצמי, שלא לדבר על להחמיא לעצמי, והכי קשה להגיד שאני שווה, השירות שלי שווה כסף ולבקש כסף. אז אנחנו פוגשים את הלא נעים הזה גם אצל נשים שהן לא עצמאיות, נשים בארגונים, ומגיעות אליי לא מעט נשים שעובדות בפוזיציות, גם אנחנו לא מבקשות קידום לעצמנו, אנחנו בדרך כלל מחכות, כמו ילדות טובות, שהבוסית והבוסית יגידו, כן, עשית עבודה מקסימה, תיאת להיות עמידה טובה כזה, ולא להצביע ולהגיד אני, ללחכות שיפנו אלינו. אז אנחנו לפעמים קצת יותר פסיביות, לפעמים אנחנו לא רוצות להשתחצן, ככה זה מרגיש לנו, כן? ולכן אני לא אומרת, תראו את הפרויקט הנהדר הזה שעשיתי, הוא הצליח, השגנו א' ב' ג', אני מחכה שמישהו יבחין בתוצאות, ואז לפעמים מה שיקרה זה שמישהו אחר יעקוף אותי בסיבוב, ויקטוף את הקרדיט, ואני נורא אתעצבן. אז זה קשור לקידום,
מחונכות לצניעות, את יודעת,
אנחנו מחונכות לצניעות, לגמרי, אני מסכימה, זה אגב חוצה מגזרים, זה בעיניי יותר מגדרי ממגזרי, אני חושבת שנשים, אנחנו באמת מחונכות להיות עזר כנגד, ופחות היוזמות, ומחונכות באמת להיות ילדות, במרכאות ילדות טובות, ושיש משהו בלדבר על עצמך או בשבחך, ויש גם משהו בכסף, שהוא כאילו, הוא לא טוב, הוא מלוכלך, והרבה פעמים אני פוגשת נשים שעוסקות ב, אני אקרא לזה במרכאות שליחות, אבל כל המקצועות שהם מקצועות טיפוליים, למשל, בין אם זה פיזיותרפיסטית, בין אם זה רופאה, בין אם זה מחנכת, מורה, רבה, כל דבר שיש בו תמיכה נפשית, תמיכה גופנית, מאוד קשה להרבה מאוד נשים לראות את העיסוק שלהן כשליחות, כמשהו שהוא מאוד מאוד חשוב ומאוד נעלה, ולגבות על זה תשלום, כי כסף זה כאילו דבר מלוכלך ובזוי. והמעבר הזה מלא נעים לי לנעים מאוד, זה קודם כל מעבר שהתחלתי לדבר עליו כמעבר עסקי. מעמדה שהיא מרצה, שהיא מתנצלת, שהיא מקטינה את עצמי, שהיא מבטלת את החשיבות של מה שאני עושה, לעמדה עניינית ועסקית שאומרת, זו אני, אלו הכישורים שלי, זה הדברים שאני עושה, זה האופן שבו הם יכולים להועיל לך ולתת לך ערך ולתרום לך. לעשות את השינוי שאת רוצה לעשות, וזה התשלום שאני מבקשת עבורו. זה המהלך.
זה באמת נשמע מאוד פשוט מהפה שלך, כאילו עכשיו
לא, זה ממש לא פשוט. לא, אני יודעת, אני יודעת לדברת על זה, אני יודעת שזה, כשאני מדברת על זה, בגלל שאני מדברת על זה כל כך הרבה זמן, ואגב, אני מדברת הרבה זמן, הייתי קריינית 20 שנה בגלי צהל, הדיבור הוא העבודה שלי, אני יודעת להישמע רהוטה, תראית, עבדתי על זה הרבה. ולכן זה נשמע קל, אבל זה לא קל, גם לי זה לא קל. זה ממש ממש לא קל, זה מהלך שהוא מנטלי, הוא גדול, הוא יכול לקחת הרבה מאוד זמן. בגלל זה אני מאוד נהנית כשנשים מספרות לי שהן פוגשות את התכנים שלי, וזה מלווה אותן תקופה. כלומר, גם נשים שהן לא חלק מהעסק שלי, או שלא רוכשות ממני מוצרים, אלא צורכות את התכנים שלי ברשתות החברתיות, או בבלוגים ופודקאסטים, לאט לאט זה מחלחל, והמטאפורה שרובן אומרות לי זה שהן מרגישות שהן מזדקפות, שזה זוקף להן את הגב, יש איזה, אתה יודע, דימוי כזה של אני יותר זקופה, אני יותר גאה בעצמי, וזה מאוד כיף.
אני אשאל אותך שתי שאלות. קודם כל, אני מניחה שזה גם בא מניסיון אישי שלך, זאת אומרת, את זוכרת, היום כשאת רואה לקוחות שבאות עלייך, את יכולה לראות את עצמך כמוהן, זאת אומרת, היו לך מקומות כאלה של ממש לא נעים לי ו... טוב, אתם רוצים הנחה, אז טוב, אני אשלם לכם.
לגמרי. אני הייתי, הרי מזה שהתחיל, אני מספרת בהרצאות שלי, שדווקא הפער בין שני המקצועות שלי, שבאחד הייתי קרנית רדיו, מגישת טלוויזיה, והייתי כזה מין טלנט, ואז הפכתי להיות עצמאית, והייתי מעצבת פנים שמפלסת דרכה מהצעד הראשון, הפער בין שני המקצועות האלה מאוד הדגיש לי כמה זה קשה, כי בתור קריינית הייתה לי סוכנת, כן. שהיא זאת שדיברה על כל הדברים הלא כיפים האלה, כמו כן. כמה רונית רוצה ותשמעו לה כבר.
היא הרשתה לך להיות כוכבת וזהו. בדיוק. השאירה לך להיות כוכבת.
ואז התחלתי להיות מעצבת פנים עצמאית, אז אמנם היה לי כבר ניסיון, עשיתי את זה בגיל 30, אז כבר הייתי מבוגרת יותר, ועם יותר ביטחון, ועם שם שכבר פתח קצת דלתות, אבל עדיין, בוודאי, עבדתי שנים ארוכות בחינם, או בכמעט חינם. את יודעת, באתי להורים של חברים, של מישהי שעבדה איתי, ולא היה נעים לי, אז ביקשתי מהם כאילו 300 שקל על הפגישה, ובמקום שעה היא הפכה להיות 3 שעות, ואחרי זה הם שאלו עוד כמה שאלות, ויצא שליוויתי אותם איזה חודש וחצי, וקיבלתי איזה 300 שקל. כולנו היינו שם. בדיוק בשביל למנוע את זה, אני עושה את מה שאני עושה היום. כי אני חושבת שגם כשאת מתחילה ואין לך הרבה ניסיון, את יכולה לייצר כללים ברורים לעבודה איתך, את יכולה לייצר מערכת יחסים שהיא מכבדת והיא ממוסגרת.
כן.
ואת מתחילה, ואת חוסכת לעצמך המון המון עוגמת נפש וגם הפסדים כספיים, כי קשה מאוד להחזיק עסק בשנים הראשונות.
כן.
ולא, את יודעת, זה... כאילו לא להתייאש מזה ולהגיד טוב, אני חוזרת להיות שכירה.
את מציפה לי שכשאני יצאתי לעצמאות לפני כמה שנים, אני ממש הבנתי מיום ליום שהמוכנות לצאת לעצמאות היא לא רק אומץ כלכלי, עסקי או איזה תוכנית, את יודעת, טכנית. יש שם המון מוכנות, בלי לדעת אפילו, לפגוש את עצמך וממש לצלול שם פנימה. ואין ברירה. כאילו אין דבר כזה לצאת לעצמאות ולעשות את זה באופן טכני. אם את לא תעבדי פנימה על המקומות הפגיעים האלה,
אין דף
לדלג כאילו.
תובנה מאוד נכונה, מאוד נכונה, ואני חושבת שלא כולן מודעות לזה עד שהן לא נמצאות שם. אני חושבת שהרבה פעמים, אגב, מפגש עם התכנים שלי פתאום פותח את עיניים ואומר, רגע, בדיוק על זה אני צריכה לעבוד. אבל כן. אני מסכימה איתך, אתמול חשבתי על זה, באמת שפגשתי נשים ממקצועות מאוד מאוד מגוונים, שכדי להיות עצמאית, את צריכה איזושהי רוח יזמות. כן. יש בזה איזשהו אומץ שנדרש מלכתחילה להגיד, יש לי מתנה, אני טובה בלעשות משהו בעולם, יש לי משהו לתת לעולם, ואני הולכת למצוא את הדרך בעצמי, בלי מתווכים. אני מפלסת את השביל שלי, כי הרבה פעמים כשאת שכירה, אז את יודעת, את נכנסת לדרך שמישהו אחר כבר יצר עבורך, ואת הולכת באיזשהו תלם. ובעצמאות, יש משהו הרבה יותר פורץ דרך, ובעיניי גם הרבה יותר מרגש. אני לא הייתי שכירה יום אחד בחיים שלי, אבל אני חייבת להגיד שבשנים האחרונות אני מדברת עם יותר ויותר אנשים בארגונים, ואני רואה עד כמה זה חשוב גם להן באמת להבין, כי גם כשיש לך תפקיד בתוך ארגון, אז ניתנה לך אחריות, מישהו סומך עלייך, מישהו מאמין בך, מישהו רואה את הכישורים שלך, ויש לכם מטרה משותפת של להיטיב עם הארגון הזה. ולכן גם שם יש מקום ליזמות פרטית ולמה שאנחנו מכנים היום מיתוג אישי, כבר זה מאוד חזק הדבר הזה גם בארגונים.
שאלה אחרונה, אני תוהה, האם יוצא לך לעבוד עם נשים ולהתקל בהתנגדות? זאת אומרת, את יושבת ומדברת עם מישהי ומסבירה לה, ואת רואה שהיא פשוט... לא מסוגלת, באמת לא מסוגלת, כמו שאת אומרת, למשל, או לדרוש את המחיר, או להציב גבולות, כשזה... זאת אומרת, אני מניחה שזה לא תמיד קסם, הנה, אמרתי לך והקשבת,
ויצאת... זה אף פעם לא קסם, זה אף פעם לא קסם. זה להפך, אני לרוב חשוב לי לומר לנשים שבאות אליי, נגיד לפגישות ייעוץ, אני מדברת איתן קודם כדי לראות, ולפעמים כשאני פוגשת אישה, אני לא נתקלת אגב בהתנגדויות, תשובה לשאלה שלך, אני נתקלת בהרבה קושי.
קושי,
אני
כן.
אני לא נתקלת בהתנגדות. ההתנגדות, היא מתקשרת אליי מישהי ואני שומעת שהיא עמוק בלא נעים לי, אוקיי?
כן.
שזו אישה שבאמת יש לה אישוז מאוד מאוד קשים עם כסף. נורא נורא לא, היא מבטלת את עצמה, היא עובדת בחינם, היא מציעה משהו שאני מרגישה שהוא מאוד תיאת מין פתולוגיה כזאת.
כן.
לרוב אני אומרת שאני לא הכתובת. אני כן חושבת שזה דבר שכדאי להסתכל עליו, אבל אי אפשר לעשות אותו בכסף. של קורס או של פגישה. אפשר ללכת לאימון עסקי או ייעוץ אישי. יש הרבה, אני חושבת שזאת, כי זה לא קשור לכסף. אני טוענת שכסף הוא כמו, את יודעת, טיפות צבעוניות שאת מטפטפת למים, תחשבי על אקווריום
כן.
כזה, ואז בעצם הן צובעות את הזרמים שכבר קורים בפנים.
כן.
כסף קשור הרבה פעמים אצלנו לערך עצמי.
נכון.
למה אני שווה, האם אני ראויה לקבל תשלום, האם אני ראויה לקבל משהו טוב ולחגוג את עצמי. אני רואה נשים שגם לא מסוגלות לקבל מחמאה וליהנות ממנה.
הן מיד מתנצלות.
לא, 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 בפתאום, לא, אני נראית זוועה בפתאום, פתאום, או להגיד, אוי, סתכה, לא, כזה מין.
כמה עלתה החצאית במקום להגיד תודה.
בדיוק, כן, הנה, 20 שקל, עכשיו זה במבצע, תקני גם את. כלומר, נותנות לך כביכול תמורה בעד המחמאה. למרות, ואני אומרת שזה באמת תרגיל ראשון מבחינתי, ולהפסיק להתנצל, זה להתחיל להתאמן לקבל מחמאה, ופשוט להגיד תודה, ולחייך, ורגע, למצוא אותה, תיאת, לחבק את זה ולהרגיש את הטוב הזה. כי לפעמים זה נובע מקושי בכלל, לא קושי לבקש, אלא קושי לקבל, לקבל משהו טוב. אז לכן אני אומרת, כשאני רואה שזה משהו שהוא מאוד אקוטי ועמוק, בדרך כלל אני אומרת שאני לא הכתובת, אבל כשאני רואה את הקושי, אז כן, לאט לאט, זה באמת, גם לי לקח שנים לשנות את ה... לשנות את ההתנהגות שלי, ואני עדיין מוצאת את עצמי. אגב, זה סימן טוב, סימן שאני ממשיכה לאתגר את עצמי, ואני ממשיכה להגיע לעשות דברים חדשים. אני עדיין מוצאת את עצמי קצת, קצת לא נעים לי, פתאום העליתי מחיר, פתאום אני לא נותנת הנחה, או כן נותנת הנחה, וכן לעבוד בחינם, לא לעבוד בחינם. אז זה תמיד יהיה חלק מהחיים, אני חושבת, השאלות האלו, אבל זה לוקח את הזמן, אי אפשר להאיץ את זה. זה לוקח את הזמן שלו, וזה בהחלט אפשרי. אני רואה את זה כל הזמן, אני פשוט רואה את זה לשמחתי, מנשים סביבי, כן, זה מאוד מאוד שמח.
רונית כפיר, מלא נעים לנעים מאוד, אני באמת מזמינה אתכם להיכנס לאתר שלה ולצרוך את התכנים במלא מלא, יש רונית להשיג בכל מיני פורמטים, אז באמת פשוט להיכנס.
נכון, אני מגיעה בשתייה, כן.
יופי, רונית כפיר, תודה רבה. שיהיה המשך יום טוב וכמעט שבת שלום.
כל כבודן.
כאן מורשת, חזרתי אליכם, אני אניה שוחט, אתם על כל כבודה עד השעה 11. שבוע שעבר התחלתי לקרוא לכם סיפור ילדים, נורא יפה. אני אזכיר לכם שדובר על מוישה שניץ, שמוישה שניץ לא הבין על מה ינקל שפיץ מדבר, והחל לחשוב כיצד חברו החרוץ מתעסק במאפייה של אשתו. הרי הבית שלו כביתו היה מלא מכל וכל בזעתותים נמרצים, ששמחים לטעום מתי שרק ניתן ממתמיה של סבתם. מה העניין הגדול כל כך תמה מוישה שניץ, אך השאיר את מהותיו לעצמו, שכן ידע, כי מר ינקל שפיץ לא היה קורא לו על מה בכך, ואם נעלמו ההוגות, הרי זה דבר חמור בעיניו. אני קוראת לכם מתוך הספר לילי גוץ, נכון? לילי גוץ, תכף היא תהיה איתנו על הקו, ואז אנחנו... כן, לילי גוץ ותעלומת החפצים של איילה אלבז. איילה אלבז היא סופרת, תושבת ירושלים, חרדית, חסידת ברסלב, אימא, עובדת סוציאלית קלינית, מטפלת זוגית ומשפחתית, ומטפלת בטראומה. וואי, כמה טייטלים, בוקר טוב, איילה. איילה איתנו? מה יהיה? מה יהיה? הנה, איילה איתנו, אני שומעת.
כן, כן, את שומעת אותי?
כן.
יופי.
בוקר טוב, מה שלומך?
אני מצוין, בוקר טוב.
אני כבר שבועיים בחסות המערכות פה, מקריאה פה סיפורים שלך, רק שתדעי, שבוע שעבר הקראתי סיפור.
זוכים המאזינים לסיפור ומשכים, אני מקווה.
כן, ממש פינת סיפור אני עושה להם. טוב, אז את נולדת ברעננה, חזרת בתשובה, היום את גרה בירושלים.
נכון.
ואת עוסקת בעיקר בטיפול, והכתיבה היא מהצד, היא... איזה חלק היא ממלאה ביום שלך?
היא ממלאה בחלק של החלומות, אני חושבת. אני חושבת שהכתיבה היא מעבר לבסיס היומיומי, מעבר לפרנסה של הבית, מעבר לגידול הילדים, אני חושבת שהכתיבה היא משהו שמחיה אותי, שנותן לי ככה חשק וטעם להמשיך, ליצור. תרצי אפילו משהו רוחני בעיניי. יש ביצירה ובאמנות תמיד איזשהו ממד גם רוחני. גם של חיבור לקדוש ברוך הוא, וגם של הזדמנות לתת הלאה.
מעניין.
אני חושבת שהכתיבה ממלאת את המימד הזה.
מה באמת מחדר הטיפולים זולג לכתיבה, או הפוך?
אז אני שמעתי שהצגת את לילו גוץ ותעלומת החפצים. בעצם הסיפור של לילו גוץ ותעלומת החפצים זה סיפור של גנב. וזה סיפור של גנב שהוא מרגיש שקוף.
כן.
הרעיון לספר הזה הגיע באמת מחדר הטיפול. ישבה מולי נערה בת 16 ואמרה לי, איילה, אני מרגישה שקופה. אני מרגישה שרואים דרכי. אני מרגישה ש... כן. והרבה מהעבודה שלי בעצם עם נערות על ביסוס של זהות ומעבר ככה משלב הילדות לשלב הבגרות, הוא הסיפור הזה, הוא סיפור של זהות, של מי אני, של מה ייחודי בי, של... מה נותן לי משמעות כדי לקום עוד בוקר, כדי לעשות עוד משהו משמעותי בעולם. דבר שהוא לא מובן מאליו עבור נערות. אני רציתי שהספר הזה, לילו גוץ, ייתן את התחושה שלכל אחד יש מקום ייחודי בעולם, גם אם, גם אם הוא לא מרגיש ככה, וגם אם זה מגיל שעדיין עוד אין עבודה על הזהות, מגיל מאוד מאוד צעיר, כי הספר הוא בעצם ראשית קריאה לילדים ככה מגיל 8, אולי עד כיתה ו, עוד לפני שמתחילה עצמי להתגבש ממש של, לכדי תמות של זהות ונפרדות, אבל אני חושבת שאם אנחנו נדע קצת יותר באמת כל אחד מה ייחודי בו, זה יפתור הרבה מאוד בעיות, ולא נצטרך להגיע אחר כך לטיפול, אני חושבת.
כן. אז הזכרתי מקודם שאת חוזרת בתשובה, באיזה גיל חזרת בתשובה?
24.
אוקיי, לפני כן כתבת? התעסקת בזה?
התעסקתי בכתיבה מגיל מאוד צעיר. אמא שלי ככה לאחרונה עשתה את הסדר במחסן והביאה לי מחברת שכתבתי בכיתה ד', ממש ספר, על איזושהי, גם היה שם איזה יומן שנעלם, וכל מיני דברים שקרו ככה. ספר שהיה, מחברת שהייתה עטופה בנייר עטיפה עם סרט מבריק, סרט של מתנה. הכתיבה הייתה משהו שמאוד אהבתי כילדה, ועם תהליך ההתבגרות שלי היא נחסמה מאוד. ביקורת שקיבלתי, חוסר ביטחון שעלה, רצון לקרוא עוד ועוד ועוד ועוד, כדי להגיע לאיזשהו תוצר מצוין.
אני מדברת, יוצא לי הרבה לדבר עם יוצרות חוזרות בתשובה, והן תמיד מספרות שבתהליך של התשובה יש פתאום איזה חסימה כזה של מה, אני לא חייבת את העולם של פעם לכתיבה שלי, ליצירה שלי, אז לוקח זמן עד שמבינות שאפשר גם וגם, כאילו איך את מרגישה את זה בכתיבה למשל, שגם יש מגבלות, מה לכתוב, מה לא לכתוב, אבל גם יש עולמות תוכן חדשים.
נכון, אני חושבת שהעולמות תוכן בהחלט מחברים, ואם אני לוקחת משהו מהעבר החילוני שלי, זה באמת את הכלים. אני באה מבית שמאוד עודד יצירה. עודד גם לצרוך אמנות ולראות אמנות וללכת לראות וגם ליצור. שלחו אותי מגיל מאוד צעיר לכתיבה יוצרת, ואני חושבת שההזדמנות הזאת להכניס את, את הדברים האלה לכדי היצירה בקדושה, זה ככה משהו שרק רק נותן ערך מוסף.
ואין תחושה מבחינתך של מגבלה? אני יכולה לכתוב על זה, אני לא יכולה לכתוב על זה, או מבחינתך זה פשוט חלק מדרך החיים.
אנחנו חיים בתוך המגבלות האלה, כלומר, המגבלות הרי הפכו כבר חלק מאוד בסיסי בחיים שלנו, של מה אנחנו מתעסקים, ואיך אנחנו מדברים, ואיך אנחנו מדברים עם הילדים שלנו, ואיך אנחנו מתלבשים, והמגבלות האלה הם חלק מהחיים שלי כבר 15 שנה האחרונות. אז אני חושבת שזה משהו מאוד מאוד טבעי, כלומר, אני לא מחפשת לכתוב על תכנים שהם, כי אני לא עסוקה בהם, אני לא זקוקה להם כיום בחיים שלי.
ובעצם הספר הזה שכתבת הוא ספר ילדים, אבל בעצם ביום יום שלך את לא עובדת עם ילדים בהכרח, את עובדת עם מבוגרים, את עובדת עם דברים, עם מקרים קשים, נכון?
אני גם מקרים קשים, גם מקרים פחות קשים, אני עובדת הרבה עם נוער וגם עם מבוגרים. כן, התחום שלי הוא התמכרויות, אולי בגלל זה יכולתי להביא דמות של גנב. שהוא ככה בפרונט ואפשר קצת לראות אותו באור אחר.
כן. מה, באור חומל?
באור שרואה תמונה מורכבת, באור שמבין רגע שכשיש בעיה היא לא רק הבעיה, היא סיפור של משהו אחר.
כן.
זה לא רק הסימפטום בעצם, זה לא רק המופע שאנחנו רואים בחוץ, זה לא רק הכאב שהוא גורם לאחרים, אלא הכאב אולי הפנימי שלו.
כן.
כשרואים את זה באור חומל, אני חושבת, אז גם אפשר לתת לו הזדמנות לשינוי, אפשר לתת לו מקום בחברה, אפשר לעזור לו להיות משהו אחר, כי רואים מעבר לבעיה בעצם, ולא רק את הבעיה עצמה.
וזה גורם לך עבודה עם אנשים, גורם לך בסוף לבוא ולספר את זה, לבוא ולספר על זה. אני מוצאת את עצמי הרבה פעמים עוברת דברים, והראש שלי כבר מנתח איך אני אכתוב על זה, אספר על זה. טוב, כי אני עוסקת הרבה בתקשורת, אז זה... כאילו, בין הבמה לתקשורת זה תמיד כזה זולג מפה לשם ומשם לפה, אבל אני תוהה, אם כבר יש לך את הכלי החשוב הזה של כתיבה והשפעה באמת דרך הכתיבה, היית רוצה גם לכתוב משהו למבוגרים, למרות שגם אני מבינה שאי אפשר כל כך להוציא מחדר הטיפולים דברים, זה גם דברים
צריכים. נכון, אני מאוד משתדלת שלא להוציא בשום דברים מחדר הטיפולים, ואם כן, אז רק באמת, את רואה תמה כזאת של שקיפות, משהו מאוד עדין, שלא יכול לזהות שום אחד, אפשר להזדהות איתו כמובן, אבל לא סיפורים ארוכים. כשאני נותנת הרצאות, לפעמים אני אתן תיאורי מקרה, אבל שוב, רק במאוד מאוד בעדינות. אני חושבת שאני לוקחת את הסיפורים שמגיעים אליי לחדר, אוספת אותם ומנסה למצוא באמת תמות, דברים גורפים. למשל, אם זה על התמודדות של נערות חרדיות עם מסכים או עם רשתות חברתיות. אז אני אקח ואבדוק באמת כמה וכמה מקרים יחד, כדי שאני אוכל לומר משהו על זה. או לכתוב משהו על זה, אבל אני מאוד אשתדל לשמור, כמובן, הדבר שהכי חשוב לי יותר מכל דבר אחר הוא לשמור על הפרטיות, כי אני חושבת שזאת הדרך שגם אני יוצרת אמון עם הבנות.
אפשר באמת מילה על הנושא הזה של מסכים ונערות, ועד כמה זה מגיע לתוך המגזר החרדי, זה נוגע, זה לא נוגע?
זה מאוד מאוד נוגע, זה נוגע גם בסמינרים הכי שמורים. זו התמודדות שצריך לאט לאט ללמוד אותה, כי היא נוכחת בחיים שלנו, ואני חושבת שמעבר להכל, מה שאני עושה עם הבנות בחדר, זה הרבה ללמוד להתנהל נכון עם זה. כי דווקא בחברה שלא מדברת מסכים, ושלא, שהנושא הזה אסור, הוא טבו בעצם, אז יש, צריכה להיות התנהלות נכונה, נערות צריכות להבין איפה הגבולות שלהן, מה הן שולחות, מה הן לא שולחות, איך הן מצטלמות, מה, וזאת העבודה העיקרית, ואני חושבת המשימה העיקרית שלי גם, לעזור להם להציב את הגבולות הנכונים בתוך זה. לא להגיד הכל אסור, אנחנו דוחים את הכל, אלא איך אני מתנהלת בצורה שממשיכה לשמור על עצמי.
כן. זאת אומרת, לא לעצום עיניים בקיצור מול הבעיה.
כמובן שלא, גם לא לדחות אותה ולהגיד, בסדר, אז הנערה תזרוק את המכשיר ונתחיל מההתחלה, כי בדרך כלל היא תקנה מכשיר חדש טוב יותר. יש פה איזשהו צורך, וגם בספר הזה אני מביאה בעצם את המקום הזה, יש כאן איזשהו צורך, צורך במשהו, צורך בזהות, צורך בתיקוף, צורך בחברה, אי אפשר להתעלם מזה שכאן, יש קורה כאן עוד מימד חברתי, שהוא לא פרונטלי.
וואו, טוב. הילדים שלי גדלים, אני צריכה להתכונן לשלב הזה, אני שומעת אותך וצריכה לחשוב מה עושים בכיוון.
אני חושבת שזה קודם כל להיות ערניים באמת לאיזה תוכן אנחנו צורכים, ומה המקום שלנו מול זה, כמה אנחנו מרגישים, כמה זמן נוסח אנחנו רוצים.
אנחנו כהורים? מה נכון, מה לא נכון. לבדוק את עצמנו
גם, קודם? גם כהורים וגם ללמד את הילדים, כשהם גדלים כמובן, לראות האם כשצפיתי במשהו, ראיתי משהו, האם זה עשה לי טוב אחר כך?
כן.
האם החוויה הראשונית שלי הייתה של הלם, של זעזוע?
כן.
האם אני צורך מידע מושגה, או אני יכולה לדבר הרבה זמן על מסכים.
נשכתי אותך לטוב.
כן.
כן, לא, כי זה באמת, קודם כל זה מרתק, ודבר שני זה נורא רלוונטי, כי אני מסכימה איתך, אני חושבת שבבואנו לבוא ולתת גבולות לילדים, אנחנו קודם כל צריכים לשאול את עצמנו, איפה הגבולות שלנו מול הדבר הזה. וזה לא חוכמה קצת להטיף ולהגיד כשאנחנו לא עומדים בזה, אבל אם אנחנו נראים באמת על משפחות שכמו שאת אומרת, הנערות מחזיקות מכשיר וההורים אפילו לא יודעים על זה, אז בכלל זה סיפור אחר.
נכון.
יש כל מיני, כן, אבל אני תמיד חושבת איפה, עם מה אנחנו התמודדנו, כאילו כשאני הייתי נערה באמת לא היה טלפון, היה כזה, התחיל רק אס-אמסים, לא היה מסכים, לא היה, כאילו לא היה סמארטפונים, ודאי לא היה. אז אני אמרתי, מה הם צריכים להתמודד? ואין להם כלים רגשיים, כאילו כמעט, כמונו.
נכון.
המחורים גם ככה.
אני חושבת אבל שגם כשאנחנו היינו נערות, סודות תמיד היו. סודות מההורים תמיד היו. והשאלה היא, סודו ממישהו. והשאלה איך אנחנו כהורים מאפשרים, או כאנשי חינוך, או כמטפלים, איך אנחנו מאפשרים להיות לילד לפתוח, לבטוח בנו, לא להיבהל כשהוא נתקל במשהו, כדי שבאמת שנוכל להיות שם עבורו, ולתת לו את הכלים, ולעזור לו.
טוב, איילה אלבז, שיחה שהתחילה מספר ילדים, ונגמרה במסכים והתמכרויות, מאוד יפה, אבל זה כנראה מעיד על הקשת הרחבה של העיסוקים שלך, וזה מהמם שדבר דבר מזין דבר, בסופו של דבר, אני מבינה שהכל אצלך נוגע זה בזה.
כן, הדברים הם קשורים, אבל כמובן שהתוכן של הספר הוא לא תוכן שמדבר, דווקא הוא לוקח לאווירה של פעם, למקום שעוד לא היו מסכים ורשתות חברתיות ושום דבר. ואני חושבת ששומר על תמימות, ושוב, בעיניי הוא איזושהי מניעה מסוימת. כלומר, כשאדם יודע איפה הזהות שלו, מה טוב בו, הוא גם לא צריך לפנות אחר כך לאמצעים כאלה ואחרים, כדי למלות אותו כלומר, במידה מסוימת, או לפחות לא לחלק המסוכן של הרשת.
מהמם. אז לספר קוראים לילו גוץ ותעלומת החפצים. אני יודעת שחודש הספר, זה כבר לא שבוע הספר, עדיין נמשך.
נכון, בימים האחרונים ממש יש מבצעים, גם בדני ספרים, גם באתר שלי, בסטמטקי אפשר למצוא אותו, באורח חיים.
יפה. בכל קצוות הקשת, לכו ותתחדשו לילו גוץ. ומקווה שתפרגני לנו גם ספר גם למבוגרים, למבוגרות בינינו, שנוכל ליהנות.
נעדכן.
כן, תעדכני אותנו. איילה אלבז, תודה רבה.
תודה, עניה. כל כבודן.
חזרתי אליכם, אני עניה שוחד 13 דקות עכשיו לפני השעה 11, זה אומר שיש לנו רק 13 דקות להיות ביחד. מה יהיה, מה יהיה? בשבת הקרובה יהיה ג' תמוז, וכשאני אומרת ג' תמוז במילאל, אתם כבר מבינים לאן אני הולכת. יום פטירת הרבי, ואני אגיד בוקר טוב, פטירת, נכון, פטירת הרבי, אני אומרת נכון, אני לא טעיתי. בוקר טוב לרב יואל בייץ'.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
אני אתן לך את הבמה לספר על התאריך הזה. אני רק אגיד שאתמול פגשה אותי מישהי בצפון הרחוק ואמרה לי, את יודעת איפה יש התוועדות על ג' תמוז? ואמרתי, יש מקומות שיש כל כך הרבה התוועדויות ורק תבחרי, ויש מקומות שמישהי מסתובבת ואומרת, איפה יש התוועדות? אני רוצה, אמרתי לה, תשמעי, נראה לי זה רק להיכנס לאינטרנט לחפש ואת מיד תמצאי. אז תספר לנו קצת למאזינים ולמאזינות על היום הזה.
טוב, באופן כללי אנחנו יודעים בכלל שיום הסתלקות זה בעצם יום שבו כל אדם, בטח צדיק גדול, משלים את מעגל משימת החיים שלו. זאת אומרת, אדם נולד כדי לבצע משהו בעולם הזה, מיום ליום הוא משים עוד חלק בפאזל, ובעצם יום ההסתלקות זה הגדול השלם מסך החלקים.
כן.
לכן זה יום כל כך טוב, שכל כך כל כך מיוחד. העניין הוא שאצל הרבי, אנחנו לא מרגישים שהמעגל נסגר. אז יש פה איזה סוג של מין תחושה שהיא מצד אחד יום גדול, קדוש, נעלה ונורא, בוודאי קרה כאן משהו, אבל המעגל לא הושלם, משום ששאיפת חייו של הרבי, וכל העבודה וכל האסטרטגיה שהרבי הוביל אותנו, זה הרי שהעולם יבוא לגאולה שלמה, זה עוד לא קרה. והרבי כל הזמן שכשזה עוד לא קורה, אז המשימה עדיין בביצוע, ולכן בעצם היום הזה הוא לא סוף הסיפור. הוא לא כמו אצל צדיק רגיל שהושלם מעגל חייו, עכשיו מתקדמים הלאה. פה סיפור עוד לא הושלם. אז לכן אנחנו מציינים את היום הזה גם יום הילולה, גדול וקדוש כמובן, כתאריך מאוד מאוד חשוב אצלנו החסידים, וכנראה לכל מי שאי פעם קיבל משהו, הושפע משהו מהרבי, וכנראה אין מישהו כזה, זאת אומרת, אין מישהו שלא קיבל משהו. מצד שני, פה אנחנו מזכירים לעצמנו, חברים, המשימה עוד לא הושלמה, אנחנו פה כדי להשלים אותה. והרבי פעם משתמש באחת השיחות בביטוי נורא נורא יפה, הרבי אמר שלעיתים השמש הוקעת כדי שיהיה ביטוי גם לכוכבים. אז הרבי היה כל כך אישיות, כל כך שמילאה את כל החללים, ותמיד השאיפה שלו הייתה שאנחנו נהיה בפרונט, שאנחנו נבצע את הניסים הגדולים הללו, שאנחנו נביא את הגאולה לעולם בכוחנו, ונדמה, ושוב אני אומר את זה מתוך על סמך מה שהוא כתב, שהרבי כאילו מה שנקרא ירד לא עזב את הבמה, אלא ירד מנה לרגע כדי שאנחנו נעשה את המשימה הזו, כדי שהקרדיט יהיה על שמנו, וזה יום ג' בתמוז.
אני קודם כל אני רוצה להגיד שבאמת כשמעגל מסתיים, באמת בתחושה מול חב"ד, זה באמת תחושה שקיבלתם, קיבלתם, אני לא חב"דניקית, אבל כמו שאתה אומר, כולנו נוגעים ומקבלים מהתורה של חב"ד, אבל זה מרגיש באמת שקיבלתם משימה נורא נורא גדולה, ואפילו קצת מלחיצה להביא את הגאולה. זאת אומרת, כולנו כנראה צריכים להביא את הגאולה, אבל כשזה משהו שמגיע בכזאת מסורת חזקה, וכזה, ומחולקת להמון המון משימות, זה קצת מפחיד.
אז אני אגיד לך מה שקודם כל אמרת קודם, שאת לא חבדניקית, אז מישהו פעם אמר לי, אני לא חבדניק לעת אתה.
שאינו שומר, כן, לעת אתה.
תראי, אני אגיד לך משהו, בכלל, אחד מהיסודות של תורת חסידות חב"ד, זה להבין על מה מדברים. וכשמבינים על מה מדברים, הדברים כן מלחיצים או לא, אבל לפחות יודעים מה אנחנו רוצים מעצמנו. אנחנו כל הזמן חוזרים על המילה גאולה, גאולה, אולי בלי כל כך להבין מה מקופל בתוך המילה הזו, כן. והרבי השקיע שקיע להסביר לנו. וכשאתה בעצם מבין שהגאולה זה לא עוד משימה, למעשה, זו האסטרטגיה האלוקית, זה המקום שאליו הקדוש ברוך הוא חתם יום שהוא ברא את העולם, אתה פתאום מבין שכל שנייה שזה לא קורה, אז איך אפשר לקום בבוקר ולישון רגוע בלילה, כשהדבר הזה עוד לא יתבצע, ולכן, כן גדול או לא גדול, תראי, עם ישראל אף פעם לא עבד בבודדים. זאת אומרת, זה לא משימה שהיא רק עליי או רק עלייך, ואנחנו עושים את זה ביחד, זו השאיפה של עם ישראל בכל הדורות.
כן.
אם יהודים בדרך לטרבלינקה יכלו לשיר, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אז אני מאמין שאנחנו יכולים, מה שנקרא, להגיע להישגים עוד אפילו גדולים יותר. כל עניין של הבנה לאיפה הולכים, ואמונה בצדקת הדרך, ואקטיביות אמיתית, כפי שרק הרבי ידע להניע אותה.
כן. ומה בכל זאת אנחנו יכולים לעשות, אנחנו שלא מונחים בהתוועדויות ולא מונחים, אתה אומר זה משהו שצריך ללמוד ולהבין, וכשמבינים את זה, אבל בסוף אני נתקלת מדי פעם באירועים של חב"ד. פעם זה ג' תמוז, ופעם זה, עכשיו יש לי בלקאוט, אבל יש המון המון תאריכים, והתחושה היא שיש כל הזמן אירועים וחגיגות, אז כל פעם אומרים לי, לא, זה היום הכי, זה, לא, ביום הזה אנחנו הכי, עכשיו אני לא יודעת, כאילו, ואני שואלת בסוף, אם יש יום כזה, והוא יום קדוש, יום ההילולה, יש משהו שאנחנו יכולים לקחת לעצמנו, מי שלא מונח בתורה ולא מונח בטרמינולוגיה?
בטח,
תורת חב"ד.
בטח. קודם כל, זה נכון. כל תאריך, כשהוא מגיע, הוא התאריך החשוב ביותר. כי היום זה היום שלו, אז הוא היום החשוב ביותר. זה כמו שאין לנו בגוף נקודה שהיא פחות חשובה מהשנייה. אבל כשעוסקים בנקודה הזו ספציפית, אז כרגע היא הכי חשובה כי עוסקים בה. אני חושב שג' תמוז, אגב, אני אוהב שאת אומרת ג' תמוז, זה עושה לי מצב רוח טוב. ג' תמוז.
אני מושפעת.
זה נהדר. אני חושב שהנקודה של ג' תמוז זה באמת הרבי. המושג הזה של ראש בני ישראל, ופה גם צריכים להסביר, כי אנחנו אנשים שמסבירים, אנחנו חסידות שהיא חב"ד, שהיא חוכמה בן הדעת, שתכליתה להבין. מה העניין הזה של רבי בכלל? למה צריכים אחד כזה, ולמה חשוב שיהיה מישהו כזה? הרבה אנשים חושבים שזה המצאה של חב"ד, אבל האמת היא שלא, זה המצאה של התורה הקדושה שלנו, שכתוב, וימינו בהשם ובמשה עבדו, הקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל כמו גוף אחד גדול. אנחנו בעצם גוף אחד. כל יהודי הוא פונקציה בתוך הגוף הגדול הזה. זו הסיבה שאין יהודי שלם. אתה פעם לא שלי יהודי, האם אתה יהודי השלם? הוא יגיד לך, כן, זה אני. תמיד זה יהיה, אני יהודי שלם? הסבא שלי היה רב. כי יהודי מרגיש כן. שלבד הוא חסר. תמיד השלמות היא ביחד.
כן.
העניין הוא שכשאתה בורד כל כך מורכב כמו עם ישראל, שהוא באמת באמת בנוי מכל כך הרבה חלקים, וכל חלק הוא כל כך כל כך שונה, ופונקציונלי בצורה כל כך כותבית מהחבר שלו, מוכרחים מישהו שתכלל את העבודה ויאחד אותה. המישהו הזה, תפקידו הוא אחד, לרכז את כל הגוף הגדול הזה למטרה אחת. זה כמו משה רבינו שעומד בפסגת הר סיני, וכל הער נמצא בתחתית, כל העם סליחה נמצא בתחתית, כאיש אחד בלב אחד, כל יהודי הוא עולם מלא, מה מייחד אותם? משה רבינו. ומה מיוחד משה רבינו? שהוא איש האלוקים, הוא בטל הקדוש ברוך הוא בתכלית, ולכן כל עניינו וכל ישותו זה כמו המוח שבגוף האדם, שיודע להבין את חשיבותו של האיבר הרחוק ביותר והקטן ביותר, ולהבין כמה הוא חשוב, וכמה אי אפשר בלעדיו, ולכן הוא בעצם מייחד את כולם לפעולה אחת. משה רבינו בהיותו הראש של בני ישראל, הוא יודע את מעלתו של היהודי האחרון ביקום, ועד כמה אנחנו זקוקים לו וצריכים אותו, ולכן הוא לא ישן בלילה עד שאותו יהודי יקבל מצה לפסח, או לולב לסוכות. ועוד הפעם, אז מה המסר אלינו? המסר אלינו, שאם אנחנו חדורים בהכרה הזו, שמישהו לא ישן בלילה, כי יש אי שם יהודי שלא קיבל את המצה או את הלולב, מה אנחנו עושים בנידון? אנחנו לא יכולים להיות שעננים, ולעולם לא נוכל להגיד, אני את נפשי הצלתי. אנחנו גוף אחד, ומוכרחים להיות אקטיביים בעניין הזה שכל יהודי אי אפשר לוותר עליו, ואנחנו נגיע אליו ונאסוף אותו, וגם הוא יעלה על הרכבת הזו לגאולה.
טוב, מקווה שנצליח לקחת מהדברים האלה משהו למעשה. אפילו בלי הטייטל הגדול של שליחי חב"ד בקזבלנקה, או פשוט באמת בחיי היום-יום המעשיים, נצליח לקחת משהו.
אל תגידי, אני מקווה, תגידי, אני בטוחה.
אני בטוחה לעת אתה, ש... מקווה שנצליח לעשות משהו בעניין. הרב יואל בית שמרצה ליהדות וחסידות, תודה על המילים. ושיהיה ג' תמוז, לא יודעת מה מאחלים, אבל לחיים, לחיים.
נזכה להתראות במהרה עם הרבי בגאולה שלמה.
אמן, תודה רבה. לחיים. כמעט שבת שלום. זהו, אנחנו כמעט מסיימים את תוכנית זו, שעברה בשלום, ללא תקלות טכניות, ללא איחורים, ללא הרדמויות. מדובר בהצלחה מסחררת, סך הכל יחסית. וכל זה בזכות תפילתו, תפילת ההמונים של הרב אבי שמאי, שגם הבוקר התפלל, קם עם הנץ, הניח תפילין והתפלל, ותפילתו של אבי לעולם לא שווה ריקם, וזה המקום להגיד לו תודה רבה. וגם לשרון לרנר, אתם שומעים אותי בהשתעלויות, אני ניסיתי להחביא אותם, אבל הנה עכשיו זה התפלק לי, ותודה גם למנדי גרוזמן שערך אותנו, ותודה לכל האורחים והאורחות שלנו, ולכם מאזינות ומאזינים יקרים וגם יקרות, בצפון וגם בדרום, כן, אני יודעת, אתמול הייתי במעלות, אבל ברור לי שיש גם איזה מאזינה מאשקלון, אז באמת תודה לכם, איזה כיף שאתם איתי כל שבוע. שתהיה כמעט שבת שלום, לכו לבשל או להפשיר משהו, או סתם לעשות לעצמך משהו נחמד, קפה וכזה. אני אתי עניה שוחד, שתהיה לכם שבת שלום, להתראות.
מיד חוזרים.
סוף עונה, על אמת? על אמת! מבחר ענק של שמלות רק ב-30 שקלים. עכשיו בתמנון.
שלום, כאן נתן דטנר. אני מזמין אתכם לצאת איתי אל המסע המופלא של המחזמר כנר על הגג. עשרות שחקנים ורקדנים בליווי תזמורת חיה. מ-1 ביולי בהיכל התרבות תל אביב ובתיאטרון הצפון. כרטיסים באיבנטים כוכבית 9066 ובתיאטרון הצפון כוכבית 5184.
נתונים הם א' ב' לאיכות חיים. נבחרתם להשתתף במפקד האוכלוסין בטרם עניתם? בימים אלו ייצרו איתכם קשר מטעם הלמ"ס למילוי שאלון המפקד. הכי כדאי למלא את השאלון באתר ולקבל שובר מתנה. המענה על השאלון הוא חובה על פי חוק. כן, זה א' ב'. חפשו ברשת, מפקד האוכלוסין 2022. זה א'
ב'. סוף עונה, על אמת? על אמת! מבחר ענק של ג'ינסים לנשים רק ב-50 שקלים. עכשיו בתמנון.
כאן מורשת.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.